שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לרפואת עמיחי יהושע בן ברוריה בריינה אסתר בתוך שער חולי ישראל. נשמח אם כל הלומדים יכוונו לרפואתו בעזרת השם. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור או לתת חסות, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה רבה מראש. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק ט' במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 16 דקות, אנחנו מתחילים בשורה השישית בעמוד א'. בדף צדיק ז' דיברנו על חישוב הקץ, מתי יהיו ימות המשיח. היום נדבר על כמה זמן יהיו ימות המשיח. כלומר, כמו שראינו בצדיק ז', ימות המשיח זה לא התחנה הסופית בעולם הזה, כך לפי הרבה ראשונים, בניגוד לרמב״ם, כי אחרי ימות המשיח יהיה כאן בעולם הזה את מה שנקרא העולם הבא, שזה חיים בעולם הזה אבל במצב הרבה יותר רוחני ומזוכח. עכשיו, בין ימות המשיח לבין העולם הבא ראינו שלפי רב קטינה העולם יהיה חרב למשך 1,000 שנים. ועוד דבר שראינו שם זה שרב קטינה ותנא דבי אליהו הקציבו לכל הזמן של העולם הזה לפני השלב של החורבן והעולם הבא 6,000 שנה, כולל ימות המשיח, כך שכל מספר של שנים שנראה עכשיו לימות המשיח צריך להצליח להכניס אותם לפני סוף ה-6,000 שנה, וכמו שעוד רגע נראה, לפי חלק מהשיטות זה לא אפשרי, אז כמובן שנצטרך לומר שהם באמת חולקים על רב קטינה ותנא דבי אליהו, והם סוברים שהתקופה של העולם לפני שהוא הגיע לשלב של העולם הבא הוא הרבה יותר ארוך מ-6,000 שנה. אז הגמרא מביאה שתי ברייתות ואז כמה הם הוראים, נראה את כל השיטות מהקצר לארוך. הכי קצר זה רבי אליעזר, הוא אומר את זה פעמיים בשתי הברייתות, 40 שנה, הוא מביא לזה שני מקורות, או מ-40 שנה עקות בדור, שהוא דורש את זה על ימות המשיח, או מזה שכתוב על ימות המשיח, סמכנו כימות אין איתנו, ומתי השם עינה אותנו? במדבר, ויענך ויריבך. אז כמו שבמדבר זה היה 40 שנה, גם ימות המשיח יהיו 40 שנה. דעה הבאה זה רבי אלעזר בן עזריה, הוא אומר 70 שנה, הוא לומד את זה מ-70 שנה, כימי מלך אחד, מלך אחד הכוונה היא מלך מיוחד, שזה המשיח. רבי אומר 3 דורות, מזה שכתוב לפני ירח דור דורים, דור דורים זה 3 דורות. דעה נוספת של רבי בברייתא השנייה זה 365 שנה. הוא לומד את זה ממה שכתוב, כי יום נקם בליבי הוא שנת גאולי באה, שנה זה 365 ימים, ויום נקם בליבי מלמד שיש שנה כנגד כל יום, אז סך הכל 365 שנה. דעה הבאה זה רבי דוסה 400 שנה. הוא גם לומד את זה ממה שכתוב, סמכנו כימות אין איתנו, ומתי השם עינה אותנו במצרים 400 שנה. אגב, לפי שתי הדעות האחרונות שראינו עכשיו, 400 שנה ו-365 שנה, אם נניח שגם לדעתם תקופת ימות המשיח חייבת להסתיים עד 6,000 שנה לבריאת העולם, אז כיוון שאנחנו עכשיו 230 שנה לפני סיום ה-6,000 שנה, אז לפי שתי הודעות האלו חייבים לומר שימות המשיח כבר התחילו, או בשנת תפרש למדהי, למניינם זה 1875, או בשנת תפרש שלמניינם זה 1840. בהערות באתר נכתוב כמה דברים שקרו באותם שנים. בכל אופן, הדעה הבאה זה שמואל. שמואל מקפיץ אותנו בכמה אלפי שנים, הוא אומר שתקופת ימות המשיח תהיה כמו הזמן מבריאת העולם ועד שמשיח יבוא. הוא לומד את זה ממה שכתוב בסוף פרשיית והיה עם שמוע, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ, כלומר שבני ישראל ישבו בארץ ישראל, כמו הזמן שהארץ קיימת. דעה הבאה זה רב נחמן בר יצחק, נראה שהוא מקבל את הדעה הקודמת, שזה כמו הזמן שהארץ קיימת, אבל הארץ באמת קיימת רק מימי נוח, כי אז השם נשבע שהוא לא יחריב אותה, לכן צריך להוריד מזה את הזמן מבריאת העולם עד נוח, שזה 1656 שנה. ודעה הבאה והאחרונה הכי מרחיבה, זה אבי מבין רבי אבאו, שהוא אומר שזה יהיה 7,000 שנה, כי כתוב ומסוס חתן על כלה, אז כמו שיהיה 7 ברכות 7 ימים, כל יום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה, יוצא 7,000 שנה. אז אמרנו 40, 70, 3 דורות, 365, 400, כי מיום שנברא העולם, מימי נוח עד היום, ו-7,000 שנה. ועכשיו נראה דעת רבי הלל שמובאת בברייתא הראשונה. אומר רבי הלל, אין להם משיח לישראל שכבר החלום בימי חזקיה. עכשיו ברש"י משמע שהכוונה היא שהוא לא אומר שלא יהיה ימות המשיח ושלא תהיה גאולה, אלא כל זה יהיה, רק שרבי הלל אומר זה לא יעשה על ידי המשיח, כי חזקיה כבר היה המשיח, אלא הקדוש ברוך הוא יגאל אותם וימלוך עליהם בעצמו. עכשיו היה דרמה מקשה על זה שלא סביר שלזה רבי הלל התכוון. שהרי משמע ברבי הלל שהוא אומר שכבר החלום בימי חזקיה, שיש פה איזשהו פספוס, כלומר שעם ישראל כבר ניצל את ימות המשיח. ואילו לפי רש"י, מה רע בזה? הרי עדיף להיגאל על ידי השם באופן ישיר. אלא אומר היד רמה שבאמת לפי רבי הלל אין ימות המשיח בכלל, כי כבר ניצלנו את זה. כלומר שלפי רבי הלל ימות המשיח זה איזושהי תקופה טובה שצריך שיהיה לעם ישראל בהיסטוריה, אבל התקופה הזאת לא חייבת להיות בסוף ההיסטוריה כשלב ביניים אל העולם הבא, אלא יכולה להיות גם איפשהו באמצע ההיסטוריה. ולכן זה לא מוזר שכבר קיבלנו את ימות המשיח בימי חזקיה. אבל עדיין צריך להבין אז מה יהיה בהמשך לפי רבי הלל. אז בפשטות הכוונה היא שעם ישראל יעבור לשלב הבא, כלומר לעולם הבא, בלי שיהיה באמצע את התפר הזה של ימות המשיח. בכל אופן זה דעת רבי הלל, אבל רבי יוסף אומר שהשם יסלח לו על מה שהוא אמר, כי הרי גם זכריה התנבא לימות המשיח, וזכריה היה בבית שני, שזה אחרי חזקיה שהיה בבית ראשון. אז דיברנו על מתי יהיו ימות המשיח ועל כמה זמן הם יהיו, ועכשיו נדבר על האופי של ימות המשיח. יש כל מיני נבואות בנביאים על הטובה שתהיה לישראל בעתיד לבוא, כשחלק מהטובות האלו הם דברים לא טבעיים, למשל בישעיהו י"א כתוב וגר זאב עם כבש, והגמרא מביאה מחלוקת למה הנבואות האלו מתייחסות. רבי יוחנן אומר שכל הנבואות האלו מתייחסות לימות המשיח, אבל לגבי העולם הבא הנביאים לא אמרו כלום, כי זה כל כך רוחני ובלתי נתפס במושגים שלנו, אין מה לומר על זה. הוא מביא על זה את הפסוק בישעיהו, עין לא ראתה אלוקים זולתך. זה דעת רבי יוחנן. לעומת זאת שמואל אומר שימות המשיח יהיו ימים טבעיים לגמרי, כמו החיים שאנחנו מכירים. ההבדל היחיד בין הימים שלנו לימות המשיח זה שבימות המשיח לא יש שיעבוד מלכויות. אז ימות המשיח זה עולם רגיל, אז כלפי מה הנביאים התנבאו? אז היד רמה מפרש שלפי שמואל הנביאים התנבאו על העולם הבא, ואז לפי שמואל העולם הבא הוא יותר גשמי מאיך שרבי יוחנן תופס אותו, ואפשר לומר, כך אולי צריך לומר ברמב״ם, שגם לפי שמואל על העולם הבא אי אפשר לומר כלום, והנביאים התנבאו על ימות המשיח, אלא שצריך להבין את הנבואות בדרך משל. אז זה לגבי האופי של ימות המשיח ועולם הבא, ועכשיו הגמרא מביאה עוד שתי מימרות של רבי יוחנן שגם בהם הוא מתייחס לשכר לעתיד לבוא, אבל במימרות האלו לא ברור לאיזה שכר הוא מתכוון, האם הוא מתכוון לימות המשיח או לעולם הבא או לעולם הנשמות. בכל אופן הוא אומר שהנבואות שיש על שכר לעתיד לבוא, זה מתייחס לבעלי תשובה או לאנשים שאיכשהו קשורים לתלמידי חכמים, כמו מי שלמשל נותן סחורה לתלמיד חכם, אבל צדיקים גמורים, כלומר לא חוזרים בתשובה, ותלמידי חכמים עצמם, עליהם אי אפשר לנבא את השכר, כי זה שכר בלתי נתפס, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אז זה דעת רבי יוחנן. עכשיו הגמרא מהירה שלגבי מה שהוא אמר על חוזרים בתשובה, הוא חולק בזה על דעת רבי אבאו, שהוא סבר שדווקא חוזרים בתשובה הם בדרגה גבוהה יותר מצדיקים גמורים. עכשיו לסיום אומרת הגמרא, מה זה אותו שכר שאמרנו עליו עין לא ראתה אלוקים זולתך? פה רק נאמר את מה שהגמרא אומרת, כי אי אפשר להסביר את זה כל כך. רבי יהושע בן לוי אומר שזה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, וריש לקיש אומר שזה עדן, כלומר אדם הראשון היה בגן עדן, אבל את עדן אף אחד לא ראה ואי אפשר לתאר את זה. גם כאן בפשטות לא ברור האם הכוונה היא בימות המשיח או בעולם הבא או בעולם הנשמות. ובזה הגענו לנקודותיים ברבע התחתון של עמוד א', ומתחילת פרק חלק ועד עכשיו סיימנו לבאר את מה שהמשנה אמרה, שמי שלא מאמין בתחיית המתים מהתורה אין לו חלק לעולם הבא. ועכשיו נעבור לעוד שתי דמויות שאין להם חלק לעולם הבא, וזה מי שאומר שאין תורה מן השמיים ואפיקורוס. אז קודם כל נביא את המקור. אחרי חטא המרגלים במדבר תתווה, יש פרשייה של קורבן חטאת על מי שעובר על עבירה בשוגג, ואחר כך כתוב על מי שעובר במזיד, והנפש אשר תעשה ביד רמה, את השם הוא מגדף ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה, כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר, היקרת תיקרת הנפש ההיא עוונה בה. ודורשים שיקרת תיקרת, הכוונה היא היקרת בעולם הזה ותיקרת גם לעולם הבא. ועל מי הפסוק מדבר? אז אומרת הברייתא שדבר השם בזה זה או כופר בתורה מן השמיים או אפיקורוס, שזה שני הדברים שאמרנו במשנה. אז זה מקור למשנה, ועכשיו הברייתא מוסיפה עוד שני חטאים שכלולים בפסוק הזה. לגבי דבר השם בזה זה כולל גם את מגלה פנים בתורה, עוד מעט נראה מה זה. והמשך הפסוק, את מצוותו אפר, זה מי שמפר את ברית המילה. ורבי אלעזר המודעי מוסיף עוד כמה איסורים לדבר השם בזה, שגם בהם אין לו חלק לעולם הבא, וזה מי שמחלל את הקודשים, כלומר אוכל בתומה או שמבזה את חול המועד. והוא מוסיף, הרמב"ם אומר שזה מסברה את מלבין פני חברו ברבים. אז זה ברייתא אחת, והגמרא מביאה ברייתא נוספת שהיא מרחיבה את מה שאמרנו לגבי כופר בתורה מן השמיים, שזה לא רק אם הוא כופר בכל התורה, אלא אפילו אם הוא כופר בפסוק אחד, או אפילו בלימוד אחד שנלמד מגזרה שווה, או בעצם המושג של לימודים כמו גזרה שווה וקל וחומר, גם זה מוגדר ככופר בתורה מן השמיים ואינו חלק לעולם הבא. אז זה לגבי מי שאין לו חלק לעולם הבא. ועכשיו, לפני שנסביר מה זה אפיקורוס ומה זה מגלה פנים בתורה, הגמרא מרחיבה עוד יותר את הפסוק של דבר השם בזה לאיסורים נוספים, רק שכאן בפשטות לא מדובר שגם על האיסורים האלו אין לו חלק לעולם הבא. אז איזה איסורים מוסיפים כאן? הברייתא מוסיפה מי שלומד ולא מלמד, מי שלא משגיח על המשנה, רב מרגליות מפרש, הכוונה היא שהוא לא שונה, כלומר הוא לא חוזר על מה שהוא למד, ומי שיכול לעסוק בתורה והוא לא עוסק, ורבי ישמעאל מוסיף מי שעובד עבודה זרה. ועכשיו, כיוון שכבר הזכרנו לפי הרב מרגליות את החשיבות של חזרה ללימוד, אז שתי שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא מביאה כמה מימרות על זה. אז הברייתא אומרת שמי שלומד תורה ולא חוזר אליה, רבי יהושע בן קורח אומר שזה כמו מי שזורע ולא קוצר בסוף, ורבי יהושע אומר שזה כמו אישה שיולדת אבל קוברת את בניה, כלומר לא נהנים בסוף מהפירות. רבי עקיבא מדגיש את החשיבות לחזור, הוא אומר שצריך לחזור כמו זמר שחוזר על השירים שלו, והוא דורש על זה את הפסוק במשלי, נפש עמל עמלה לו, כלומר מי שעמל בתורה אז אחר כך היא עמלה לו בעולם הבא ונותנת לו שכר. בהמשך הפסוק זה כי אכף עליו פיהו, אכף זה מלשון עוקף, כמו ששמים עוקף על חמור בשביל שיעבוד, אז כך הפה צריך לעבוד בשביל האדם בזה שהוא חוזר אל התורה, ובהקשר הזה רבי אלעזר מפרש את הפסוק כי אדם לעמל יולד, שכוונה היא לעמל של תורה ובפה דווקא, כמו שלמדנו עכשיו, כי אכף עליו פיהו הפה, ורב המוסיף על זה, הרי ממילא אדם צריך לעמול, אז אשרי מי שזוכה שהעמל שלו יהיה בתורה. ועוד בעניין החזרה, כך לפי המרשה, כתוב במשלי נואף אישה חסר לב, וריש לקיש דורש את זה על מי שלומד תורה לפרקים. כלומר, אומר המרשה, כמו שאדם שהולך לפרוצה, הולך אליה פעם אחת ולא יוצר איתה קשר, אז כך גם מי שלומד תורה ולא חוזר אליה, אז יש לו רק מפגש אחד עם הקטע הזה שהוא למד, ולא יוצר עם זה קשר ולא מתחבר לזה באמת, זה משול למי שנואף אישה. אז דיברנו על דבר השם בזה, ומזה גלשנו לחשיבות של חזרה בלימוד תורה. אנחנו עכשיו ברבע העליון של עמוד ב', כיוון שכבר דיברנו על הפסוק הזה, נפרש גם את הפסוק לפני זה. כמו שאמרנו כתוב, והנפש אשר תעשה ביד רמה, את השם הוא מגדף. אז אומרת הברייתא שזה מתייחס לאנשים כמו מנשה בן חזקיהו, שהוא היה מלגלג על התורה, במה הוא לגלג? שהוא היה אומר שיש פסוקים מיותרים, ויצתה בת קול ואמרה שהוא יענש, ואם כבר הבאנו את זה נאמר למה פסוקים שהוא חשב שהם מיותרים לא מיותרים, שני הפסוקים שהוא הביא מבראשית, פסוק אחד שהוא הביא זה ואחות לוטן תמנע, לוטן היה בן של סעיר שהם שלטו באדום לפני שבני עשיו כבשו את האזור, אז יוצא שגם תמנה היא הבת של סעיר, אז היא בת של מלך, וזה בדיוק מה שפסוק בא ללמד אותנו, שהעדיפה להיות פילגש למישהו שקשור לעם ישראל, כלומר צאצא של אברהם ויצחק, מאשר להיות מלכה לחורי. והגמרא ממשיכה ומספרת שבאמת היא רצתה יותר מזה, היא רצתה להתגייר ממש, והיא הלכה לאברהם יצחק ויעקב, הם לא קיבלו אותה, ולכן בלית ברירה היא נהייתה פילגש של אליפז. והגמרא אומרת שבאמת הם כן היו צריכים לקבל אותה ולא לדחות אותה, וכתוצאה מזה שהם לא קיבלו אותה, יצא ממנה ומאליפז המלק. זה היה פסוק אחד שהוא אמר שמיותר. הפסוק השני זה על ראובן בבראשית למד, שכתוב שכשהוא מצא דודאים בשדה, הוא עשה את זה בימי קציר חיטים. מה זה משנה שזה היה בימי קציר חיטים? אז אומרת הגמרא שזה בא ללמד שהוא נזהר מאוד מהגזל, ולכן הוא הלך רק בסוף ימי הקציר, שזה זמן שלבעלי השדות כבר לא אכפת אם הולכים להם בשדה. ובזה הגענו לנקודתיים בערך בשליש התחתון של עמוד ב', דיברנו על מה זה דבר השם בזה, ודיברנו על את השם ומגדף, ועכשיו עדיין לפני שנראה מה זה אפיקורוס ומה זה מגלה פנים, נמשיך עוד קצת בעניין לימוד תורה. אז לגבי מי שעוסק בתורה לשמה, רבי אלכסנדראי אומר שהוא עושה שלום בפמליה של מעלה ושל מטה, יש מפרשים שכוונה היא שהוא מחבר בין שניהם, למעלה ולמטה. רב אומר שזה כאילו שהוא בנה פלטרין, כלומר הרמון, למעלה ולמטה. רבי יוחנן אומר שזה מגן על העולם כולו, ולוי אומר שזה מקרב את הגאולה. ועוד דבר לימוד תורה לגבי מי שמלמד את בן חברו תורה, כלומר מלמד מישהו אחר תורה, אז זה כאילו שהוא עשה את בן חברו, כלומר הוליד אותו, וזה כאילו שהוא עשה את דברי התורה, וזה כאילו שהוא עשה את עצמו. המהר"ל מפרש, הכוונה היא שהוא גורם לשלמות בדברי התורה ולשלמות בעצמו. ועכשיו סוף סוף אנחנו נראה מה זה אפיקורוס ומה זה מגלה פנים בתורה. עכשיו בפשטות אומר המאירי על המשנה שאפיקורוס זה כמו שאנחנו רגילים לחשוב זה מי שכופר בעיקרי אמונה כמו נבואה, השגחה, מציאות השם כמובן כל זה ודאי נכנס לגדר אפיקורוס אבל כאן בגמרא אנחנו הולכים להרחיב את זה לא רק למי שיוצא באופן ישיר נגד עיקרי אמונה אלא גם מי שמזלזל או יוצא נגד התורה באופן עקיף יותר וזה מי שמזלזל בתלמידי חכמים עכשיו ראינו מקודם בברייתא שני סוגים של חטאים יש אפיקורוס ויש מגלה פנים בתורה הגמרא כאן מבינה שמגלה פנים בתורה זה כמו אפיקורוס אבל יותר חמור ונביא מחלוקת בין רב ורבי חנינה לבין רבי יוחנן ורבי ישוע בן לוי, את מה עוד ההגדרות האלו כוללות. אז יש פה שתי גרסאות בגמרא כלפי מה הם נחלקו, כלומר אם הם אמרו את מה שנאמר עכשיו ביחס לאפיקורוס או ביחס למגלה פנים, אבל בכל אופן רב אמר שהכוונה היא למבזה תלמידי חכמים באופן ישיר, ורבי יוחנן אמר שזה אפילו פחות חמור מזה, מי שמבזה תלמיד חכם באופן עקיף, כלומר שהוא מבזה את חברו בפני תלמיד חכם, וזה בעצם גורם לזיזול גם בתלמיד חכם עצמו. אז שוב, רב אמר את החמור יותר, מבזה תלמיד חכם באופן ישיר, ורבי יוחנן אמר אפילו את הקל יותר, שזה מבזה את חברו בפני תלמיד חכם. אז למה הם התייחסו? כאמור, גרסה אחת אומרת של אפיקורוס, וגרסה שנייה אומרת של מגלה פנים, ולפי כל אחת מהגרסאות, יש צד אחד שמובן יותר וצד אחד שפחות מובן. למה? כי אם הם התייחסו לדין הקל יותר, כלומר לאפיקורוס, אז מי שאמר שזה האיסור הקל יותר, יותר מובן, ואם הם התייחסו לדין החמור יותר, כלומר למגלה פנים, אז מי שאמר שזה האיסור החמור יותר, הוא יותר מובן. כלומר שוב, אם המחלוקת שלהם התייחסה לאפיקורוס, שזה יותר קל ממגלה פנים, אז רבי יוחנן שאמר שכוונה היא רק למבזה תלמיד חכם באופן עקיף, אז הוא מאוד מובן, כי אז הקל יותר שזה אפיקורוס, זה מבזה באופן עקיף, ואז ממילא החמור יותר, כלומר מגלה פנים, נאמר שזה מבזה באופן ישיר. לעומת זאת רב לפי זה לא יהיה מובן, כי אם להגדרה קלה יותר, כלומר אפיקורוס, הוא נותן את מבזה תלמיד חכם באופן ישיר, שזה האיסור החמור יותר, אז מה הוא יאמר למגלה פנים, שזה אמור להיות עוד יותר חמור? עונה על זה הגמרא, שהוא יאמר על זה שמי שמגלה פנים, זה מי שמזלזל ממש בתורה עצמה, ולא רק בתלמידי החכמים, כמו שראינו מקודם על מנשה בן חזקיה. אז זה לגבי האפשרות שמחלקו לגבי הגדרה קלה יותר, כלומר אפיקורוס. ועכשיו לגרסה השנייה, לפי הגרסה השנייה הם חלקו לגבי הגדרה קשה יותר, כלומר מגלה פנים, לפי הגרסה הזאת, אז דווקא רב שאמר שזה הדין החמור יותר, הוא יותר מובן. כלומר רב יאמר שמגלה פנים זה מי שמבזה תלמיד חכם באופן ישיר, ואז ממילא הוא יאמר שאפיקורוס זה מי שמבזה באופן עקיף. אז כאן רב מובן, ודווקא רבי יוחנן לא מובן, כי הרי רבי יוחנן אמר שהכוונה היא למי שמבזה באופן עקיף, ואז יוצא שמגלה פנים, שזה האיסור החמור יותר, זה מי שעושה אפילו את האיסור הקל יותר של מבזה באופן עקיף, אבל אז קשה, רבי יוחנן יסביר את אפיקורוס. הרי אפילו למגלה פנים, שזה מאוד חמור, הוא שם את מבזה תלמיד חכם באופן עקיף. אז מה נשאר לו לאפיקורוס, שזה יותר קל מזה? מביאה על זה הגמרא ארבע תשובות, שכולם מציעות זלזול בתלמידי חכמים, אבל בצורה עדינה יותר, כך שזה יחשב אפיקורוס ולא מגלה פנים. תשובה ראשונה אומרת זה שהוא מזלזל בתועלת של תלמידי חכמים, אבל את זה הגמרא דוחה, כי יש פסוקים מפורשים שבזכות תלמידי החכמים העולם קיים, לכן מי שמזלזל בתועלת של תלמידי חכמים הוא לא רק אפיקורוס, אלא הוא ממש מגלה פנים בתורה, לכן אנחנו מחפשים דברים קצת יותר עדינים. אז תשובה שנייה אומרת שהוא מזלזל בכבוד רבו, אבל בצורה עדינה. כלומר, במקום שהוא אומר הרב לימד, הוא אומר אנחנו למדנו, כאילו הוא והרב זה אותו דבר. תשובה שלישית, זה כמו שהיו אומרים בני בנימין הרופא, שהם לא היו אומרים מה אנחנו צריכים את הלימוד תורה של רבנן, שזה כמו שאמרנו כבר, זה מגלה פנים בתורה, אלא הם רק היו אומרים מה אנחנו צריכים את הלימוד של תלמידי החכמים. הרי הכל כתוב בתורה במפורש, שזה תשובה שלישית. תשובה רביעית, זה כבר בשורה השישית בעמוד הבא, זה שכשהוא מתייחס לתלמידי החכמים, הוא אומר רבנן האלו במקום רבנן הללו, שזה לשון יותר מכובדת. ותשובה חמישית, זה שהוא מדבר על הרב שלו והוא מזכיר אותו בשמו, כמו שגיחזי אמר את השם של אלישע ליהו מלך ישראל. אז ראינו כמה דוגמאות למה נחשב אפיקורוס, הגענו לשליש העליון של קוף עמוד א', נמשיך עם עוד דוגמאות מחר. בינתיים נחזור על מה שראינו, היום התחלנו את הלימוד עם כמה זמן יהיו ימות המשיח, אמרנו 40 שנה, 70, 3 דורות, 365 שנה, 400 שנה, כמיום שנברא עולם, ימי נוח ו-7,000 שנה, ראינו דעת רבי הלל שאין משיח לישראל כי חזקיהו כבר היה המשיח, לגבי האופי של ימות המשיח, רבי יוחנן אמר שעליהם דיברו הנביאים, ואילו שמואל סובר שאין בין ימות המשיח לעולם שלנו, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אחר כך המשכנו עם המשנה, אמרנו שמדבר השם בזל, לומדים שמי שכופר בתורה מן השמיים, ואפיקורוס אין לו חלק לעולם הבא. הוספנו על זה גם איסור חמור יותר של מגלה פנים בתורה, ומי שלא עושה ברית מילה, ומי שמחלל קודשים ומבזה מועדות ומלבין פני חברו ברבים. אחר כך הרחבנו את דבר השם בזל לדברים שקשורים ללימוד תורה, שהוא לא לומד או שהוא לא מלמד או שהוא לא חוזר על הלימוד, ודיברנו הרבה על החשיבות של החזרה. דרשנו את מה שכתוב לפני זה, את השם הוא מגדף, על מנשה בן חזקיה שהיה מלגלג על פסוקים שהם מיותרים לכאורה. ובסוף הרחבנו את אפיקורוס ואת מגלה פנים בתורה, שרב אמר שכוונה היא למבזה תלמיד חכם באופן ישיר, ורבי יוחנן אמר שזה גם מבזה באופן עקיף. וראינו שתי גרסאות על מה הם נחלקו, על אפיקורוס או על מגלה פנים בתורה. ואז יצא לנו שלפי רב, מגלה פנים זה מי שממש מבזה את התורה עצמה, כמו מנשה. ולפי רבי יוחנן, אפיקורוס זה מי שמזלזל בתלמיד חכם, אבל בצורה עדינה יותר. והבאנו לזה חמש דוגמאות, כמו מי שאומר תלמידי חכמים אלו במקום הללו, או מי שמדבר על רבו בשמו, כל טוב.